ביי, ידידי מורה ורבותיי, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים על מאורות העם היהודי. כבר דיברנו על הגאון רבי דב ברש ויידנפלד מצ'בין, ואנחנו כעת נדבר עוד. כמובן שאנחנו לא נמצא את אישיותו הגדולה והרב גבנית, אבל ננסה לספר כמה סיפורים, קצת היסטוריה. הגאון רב דב ברש ויידנפלד נולד בעיר הרימלוב בשבט תרמ"א 1881 לאביו הגאון רב יקלב בטין, בעל המחבר ספר שו"ת כוכב מיעקב. למד אצל אביו עד שנתייתם ממנו, אחר כך למד את השני אחיו הגדולים. בנעוריו התמיד מאוד בלימוד התורה, ובלילות שלמים ישב לאורו של נר דלוק שקוע בהתלהבות אש אהבת התורה. בצעירותו כבר החליף תשובות עם גאוני דורו שעריכו ביותר. מאין לקבל עליו משרת רבנות, אך בשנת תרע"ח נתמנה למורה צדק בצ'בין, ואחר כך בתרפ"ג שנת 1923 נתמנה רב העיר ויסד את ישיבתו כוכב מיעקב על שם אביו. בשנות הזעם גורש לסיביר ומשם עבר לבוכרה, עד שבשנת תשנ"ו בפרוס חג הפסח הגיע לארץ הקודש, התיישב בירושלים, יסד מחדש את ישיבתו המפורסמת כוכב מיעקב, אשר יצא שמה לתהילה, ויצאו משם גדולי תורה. נתפס ממנו שו"ת תובב מישרים, ארבעה חלקים. ביום ערב שבת קודש, י' מר חשוון, שנת תשכ"ו, נפטר למגינת לב עם ישראל ומנוחתו כבוד בירושלים. סיפר הגאון רבי שלום שבדרון שהרב מצ'בין סירב בהיותו אברך להתעטר בכתר הרבנות, מחמת שלא רצה ליהנות מכתרה של תורה, ופרנסתו עסק במסחר. אבל נסיבות המצב הכלכלי הביאו לכך שנאלץ לעזוב את מסחרו ועלה לחיים פרק רב ועד בית דין דצ'בין. פעם אחת התבטא ואמר לעצמו שלעולם לא הקפיד על אדם, חוץ מפעם אחת. אבל גם אז הקפיד רק מתוך חשש שלא תיפגע מרותו הרבנית. בתקופה הראשונה לכהונתו ברבנות נפל סכסוך בין שניים מיהודי העיר, שאחד מהם נמנה עם חשובי הקהילה, והובא הסכסוך לפניו. לאחר ששמע את שני הצדדים, פסק לטובת היהודי הפשוט, והנגיד יצא חייו. הנגיד, שהיה מתקיפי הקהל, כעס וזעם, ובהזדמנות הראשונה שבא לבית הכנסת, פרץ בדברים גסים נגד הרב. איך זה שאדם פשוט, ששלח עד לא מזמן ידו במסחר, בא לשפוט שפוט, ועוד פוסק נגדו? עמד הרב מצ'בין והזין לכל הגידופין בלי אומר דבר. אחר שסיים הנגיד לחלות בו את זעמו, הפתיר אז פנים לגהנום, מובטחני שימות בלי תשובה. לא נחה דעתו של הנגיד, ולמשמע דברי הרב התחכם ואמר לו ידוע שבעל הנועם אלימלך הבטיח שמי שיזכה לבוא על קברו בוודאי ימות בתשובה. ואם כך, במוצאי שבת אקח את העגלון שלי ועשה מיד לקברו של הצדיק. והלא בוודאי חשוב בעל הנועם אלימלך מן הרב, כך שאתגבר גם על הזרה זו שלו, שעמוד בלי תשובה. ואומנם במוצאי שבת יצא עם עגלונו לכיוון קברו של בעל הנועם אלימלך, אבל מיד לאחר שיצאו מן העיר נפל הנגיד מן העגלה ומת. סיים הרב מצ'בין את הסיפור ומנבנותו המופלג האופיינית תלה הכל בבעל הנועם אלי מלך. הנה רואים אנו כיצד שמר בעל הנועם אלי מלך על הבטחתו. אותו אז פנים לא הגיע לקברו ומילא מת בלא תשובה, וזה רק פעם אחת שהוא הקפיד. ניתן להמחיש ערכה של תורה עם יראת שמיים אמיתית על ידי מעשה שסופר על ידי הרב החסיד רב מרדכי מונשיין מירושלים. זכרונו לברכה. הוא למד בבחרותו בישיבת שבין אצל הגאון הצדיק מרב מצ'בין. באחד הימים הופיע בבית המדרש יהודי חסיד פולני שמשך תשומת לב מיוחדת. שבין הייתה עיר גלציית אשר לא היו רגילים בה להופעתם של יהודי פולין. בגליציה לבשו קובעי סמט, ובפולין היו לובשים קובעים קטנים ממצחייה קטנה. לכן עוררה הופעתו של יהודי מפולין רושם מיוחד. היהודי החסיד שהיה במקום כמה שבועות מבלי שאף אחד הכירו, אך ראו בו שהוא בעל צורה. רק רב מוטל שהכירו מגור יודע שזהו החסיד המופלג רב מנדל דומברובר זצ"ל, שנערץ על ידי צעירי חסידי גור. רב מנדל היה שוהה את רוב ימיו בגור, והכירו בו שהוא מופשט מן העולם מכל כולו בטל השם יתברך. הרב מצ'בין אמנם הבחין בו כי הוא האדם מיוחד, וקרבו אליו הזמינו אצלו. והיה פלא בעיני רב מוטל מה מבקש כאן אותו חסיד, שמרוב דבקותו ברבו היה קשה עליו להיפרד מגור, וכיצד הגיע לשהות בצ'בין. בנהו רב מנדל כי כששהה אדמור אמרי אמת בקרקו, נכנסו אליו כמה וכמה גדולים וצדיקים מפורסמים, ולא הראה כל כך את פעלות כמו שהראה חיבה וכבוד לרב מצ'בין. וכששאלו את האדמור זצ"ל על כך השיב, היד זיצטן לר בקדוש ובטהרה, יהודי יושב ולומד בקדושה ובטהרה. וכששמע רב מנדל את זאת, החליט לבוא למקומו של הרב לשאוף לקרבו את האוויר של הקדושה והטהרה שבמחיצתו. פלא מאוד. סיפר הרב יעקב מאיר שכטר שליטה על מעשה שהוא שמע מהגאון מצ'בין. בשנותיו האחרונות התגורר הגאון מצ'בין בשכונת שערי חסד בירושלים. שם סובב יהודי בודד וגלמוד, שבור ומדוכדך, לבוש בלבוש משונה, והיה מקבץ נדבות, ואיש לא שם לב אליו. הלאה היה לו ניגון מיוחד על יהללו שלאחר קריאת התורה. קולו היה גס וחזק וקצת משונה, וסתרסל כחזן מומחה. ומזדמן חתן בשבת ימי המשתה בבית הכנסת שבו היה נוהג להתפלל, מצא לו אלה לנגן את יהללו. כדרכם של נערים סבבו לסיום, ומן הקהל היו תמיד כאלו שרגזו על הופעתו יחד עם הוללות הנערים סביבו. פעם אחת נכנס לקבץ נדבות בבית הכנסת שבו התפלל הגאון מצ'בין. וקרה שהיה אז לאחר קריאת התורה של יום ב' או ה'. הלאה ניגש כדרכו לבקש צדקה מהגאון. לחש לו הגאון שבכל פעם הוא נותן לו פרוטה אחת או שתיים, אבל הפעם ייתן לו נדבה הגונה, בתנאי שיזמר בקורם את יהללו לשמח את הקהל כמו שצריך. הלאה נתמלא שמחה וחדווה על הכסף, ויותר מכך על ההזדמנות שנתנה לו לזמר את ניגונו. וכמובן שאז שרו הקהל אחריו, ביודעם שבהורות הגאון מצ'בין הוא מנגן. הדבר שמחו מאוד. בזמן רב היה מתהלך סס ושמח, וסיפר לכל על הקירוב הרב שגילה לו הרב מצ'בין. לקהל הנוכחים היה דבר ללימוד נפלא, איך שגדול בתורה וענק מוח כזה, במקום גדלותו ושם ענוותנותו. הוא יודע שיהודי זה שבור ואוהב לשיר יהללו, ולא שכח לתות שכמו לרחם ולחזק אדם עלוב הנחשב לקצר דייה לעיני הבריות. הדברים נפלאים. מספר הגאון רבי שלום שדרון שוב המגיד, כך מסופר בספר לב שלום בעמוד י"א: זכורני בוקר אחד נתעורר אצלי שאלה קשה, והיה זה לאחר שגמרתי את תפילת ותיקין כמנהגי. אמרתי בליבי אכנס לרב מצ'בין לפרוס בפניו את השאלה. והוא היה בערוב ימיו וחששתי שמה ישנו, ודפקתי על הדלת קלושות. הגאון זצ"ל השיב מבפנים שאפשר להיכנס. כשנכנסתי ראיתי שולחן מלא ספרים, והוא שקוע בים התלמוד. פרסתי לפניו את שאלתי וענה לי מה שענה. משפניתי ללכת פנה אל הרב בנימת הערה, נכון רב שולם, היה לכם שאלה בהלכה, אבל למה אתם באים כל כך מאוחר בלילה? והרב נדהם לשמוע שאני כבר לאחר תפילת שחרית, והוא לא הרגיש שכבר עבר עליו כל הלילה בחטף. מספר הרב שמעון יוסף מלר שליטה, שהוא כתב את סדרת הספרים הנפלאה עובדת והנהגות לבית בריסק, זה מופיע בחלק ג' בעמוד שין לעמד וב, כל זה מובע בספר זכרונם לברכה של הרב פרלוב. סיפר לי הרב הגאון רב ליפה גלדוורט מניו יורק, שמעתי מתלמיד מובהק של הגאון הגדול רב יוסף טוב הלוי, בנו של הגריז, שכאשר עשה הגריז איזה שמחה, הזמין לשעה מסוימת, והראשון ויחיד שהגיע בזמן היה הגאון מצ'בין, ושוחחו ביניהם שעה ארוכה עד שהגיעו אורחים ומוזמנים אחרים. ומרן הגריז שיבח את חוכמתו של הגאון הבית דין דצ'בין, שהגאון הבין שאף אחד לא יבוא בזמן. אמנם הגריז עצמו שהוא בעל השמחה אחרי מוכרח ומחויב להיות בזמן המיועד, למרות שכולם מאחרים. ואם כן, אם הגריז יישב לבד, אז בני הגאון מצ'בין יהיה בזה אלבונה של תורה וביזיון הבריות, ולכן הוא מגיע בזמן כדי לשבת עם הרב מבריסק. נפלא מאוד מאוד. מסופר בספר פאר הדור שהודפס בבני ברק בתפשין חפתת בחלק ב' בעמוד קוף א', אחד ממאבקי הבחירות הקשים בתולדות העיר בני ברק, כאשר מצדדים שונים התמודדו בצורה נועזת על ההגמוניה ושלטון המוניציפלי, התייחס החזון איש בחיוב להצעה שכל הזרמים הדתיים בבני ברק כולל המזרחי יתארגנו הפעם לגוש אחד וילכו לבחירות ביחד. עם זאת יעץ לעסקני אגודת ישראל שיעלו ירושלימה ויקבלו את המלצתם בכתב של הגאון מצ'בין רבי דב ברש ויידנפלד, של עוד כמה מגדולי ישראל, לצעד שהם עומדים לעשות. משלחת מכובדת שרוכבה מפרנסי העיר ביקרה מיד למוחרת אצל הגאון מצ'בין, שהקשיב לדבריהם בדריכות רבה ותעניין בכל פרט, אך בשמו כי מדובר בשותפות עם המזרחי סירב להביע הסכמתו בכתב. חזרו אנשי המשלחת בידיים ריקות, וקרא חזון איש אליו את תלמידו רבי שרגא פייבר שטיינברג, שכבר כן אז קרם בישיבת תפארת ציון, ורמז לו על רצונו שהוא יעלה ירושלימה ויבוא בדברים מגון מצ'בין להמליץ בכתב ידו על הרמישמה המיוחדת שהרכבה נעשה לשם חיזוק הדת. עשה רבי שרגא פייבר שטיינברג כדבריו, ובוא על הגאון מצ'בין מצא אותו יושב רחון אגבי ספר שוט רבי קיבי אגר ומעיין בו. שאל אותו הגאון לחפצו, מיד פתח והציע לפניו את פרשת הבחירות בבני ברק, טרח לפאר בפניו את כל צדדי העניין שיש בו צורך השעה כדי להבטיח צביון חרדי לעיר, וכמעט אין מנוס מלנקוט בו. אולם הגאון מצ'בין ישר בשלו שאין ביכולתו להמליץ בכתב ידו על רשימה מאוחדת עם המזרחי. אתה, הריב רבי שרגא פייבר ואמר לפני הגאון, יש לי קושיה לחזון איש, אבקש מהדרת גאונו שיתעצנה. נתחייך הגאון מצ'בין ותמה, הרי יכול מר להקשות קושיה זו לפני החזון איש בעצמו? השיבו רבי שרגא פייבר, אני שואל פה מפני שהקושיה נולדה במוחי, כאן זה עכשיו. ובכן נקשיב קושייתו מהי. הרי אני מגיד שיעור בישיבה, והואי לך נגרם ביטול תורה דרבים, ולא דרך שנפניתי ונסעתי על עסקי בחירות, וחזן איש ידע כי בדעתי לנסוע. הלמי לא העיר לי שזוהי אבלה מצידי. יתר כך נפרדתי מעליו וברכני שאצליח. והיכן איפה הצלחתי? למשמע שאלתו חייך הגאון מצ'בין, הרשת של צפיות רצון נחה על פניו, ומיד השיב, ברצוני שידע כי אלמלא דרתי בבני ברק הייתי אני עצמי נותן את קולי לטובת הרשימה המאוחדת, שהיא צורך השעה והמקום, ובמיוחד לאחר שנודע לי כי החזון השתומך בו. לא כן בהיותי מתגורר במרחק בירושלים. אם אכתוב עכשיו שאני מטיף לאיחוד עם המזרחי, אפשר יבוא אנשים בעוד 20 שנה ואמרו שהרב מצ'בין נתן סתם יותר לשותפות עם המזרחי בלי שום נימוק, כי טהור הוא. ואשר שאל, הוסיף אגון, ברכת החזוני שתצליח מה תהיה עליה? הנה זוהי הצלחתנו הגדולה, כי לא נכשלתי בדבר בלתי מהוגן. חזר הרש אגפייבל שטיינברג ומהר את ביתו של חזון איש, לספר לו דברים כהווייתם. נענה חזון איש ואמר, מכירו הייתי לשעבר כי גדול הוא, אבל עכשיו ביותר. אמר הגאון רבי יהודה רבינוביץ' הצדיק ופורסם בירושלים, שהוא שמע בשם הגאון מצ'בין שפירש רוממות כל בגרונם, שישנם כאלה שעושים עצמם קניים ורוממות השם בפיהם, אבל באמת חרב פיפיות בידם, שכל עיקר כוונתם להקנית. כך סיפר האדמור מסקבר. עוד בחיי אביו, אדמור מסקבר, זכר צדיק לברכה, כשהפעם בארץ ישראל הלכתי עם הרב החסיד, רבי משה גבאי, והגאון מצ'בין, הוא היה אז מאוד מאוד חלש, כשרבי משה הציג אותי, שאני בנו של אדמור מסקבר, קרא צ'בין הרב, פון אמריקה, ורבי משה הרי אהב לומר ורטו, ואמר, לא, מאמריקה, מסקברה. ואמר צ'בין הרב, זה לא לגמרי ורטל, לא הבנתי אז בדיוק מה שאמר, הוא היה אז מאוד חלש. אבל אני זוכר שאמר איזה רן, הוא אחד מהראשונים על הגמרא, בברכות חף זין עמוד ב', רב צלי של שבת בערב שבת. אחר כך חשבתי לעצמי, הרבה זמן שמסתם רצה להביא, חשבתי לעצמי הרבה זמן שמסתם רצה להביא שכמו שרב צלי התפלל של שבת בערב שבת, במציאות הרי זה ערב שבת, ואיך שייך להתפלל של שבת? רק שייך להמשיך קדושה שלא בזמנה. כמו כן אפשר להמשיך קדושה שלא במקומו. לכן הוא אמר שהוא לא מאמריקה, הוא מסקבר, כשהוא ממשיך שם את הקדושה. מספר הרב פסח קרון, מפורסם בסדרת ספריו על המגיד, שהתמזל מזלו של הרב יוסף בוקסבוים העומד בראש מכון ירושלים בישראל להתגורר במשך למעלה מ-20 שנה בשכנותו של הרב מצ'בין בשערי חסד. סיפר מעשה, הגאון מצ'בין השתדר מאוד שלא להטריך את הזולת, אולם כאשר בכל זאת נזקק לסיועו של אדם, היה נוהג להפציר בו בכל עניים ברך, זית מרמויכל, המוכר לי, התוכל בבקשה להגיש לי, לברר לי. כך נהד עד אחרית ימיו. בסוף ימיו, בהיותו חולה מאוד, שיימו בבית תלמיד צעיר אשר דאג למלא את כל צרכיו. מפעם לפעם היה גון מאבד את הכרתו במהלך הימים או הלילות. ערב אחד משתנמנם הרב, היה בחור משוכנע שהוא שקוע בשינה עמוקה. לפתע בחצות הלילה קרא הגאון מצ'בין בשמו של הבחור. חש הבחור לחדרו של הרב בחשש פן הרע משהו מדהיג. זית מיר מויכל, אך האם תוכל בבקשה להביא לי את הנודע ביהודה מדורה תניאנה? הבחור מהר להביא את הספר. הרב פתח ומצא תשובה מסוימת העוסקת בלכות טרפות, ואז החזיר לבחור את הספר. יתרת הלילה עברה ללא אירועים נוספים. בוקר מוחרת הגיע לביקור חתנו של הגאון מצ'בין, רב ברוך שמעון שניאורסון. כשנכנס לבית, שאל את הבחור כיצד עבר הלילה. הכל היה כשורה, פרט לכך שבאמצע הלילה הוא ביקש את הנודע ביהודה. הרב שניאורסון נכנס לחדרו של חמיב, דרש בשלמו, שאל אותו לשם מה אתה צריך את הנודע ביהודה באישון לילה. השיב הגאון מצ'בין בקולו הרך, כל אדם חייב להכיר את מקומו ולדעת לאן מועדות פניו. אני יודע היטב באיזה שלב בחיי אני נמצא כעת. בכתובות עין זין עמוד ב' אומרת הגמרא, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. על כן אני חוזר ושונה את כל התורה שלמדתי בימי חיי, כדי שם מוכן להתייצב לפני בית דין של מעלה. בלילה חזרתי ושיננתי את תשובותיו של הנודע ביהודה, ונשמתם בזיכרוני לשונו המדויקת באחת התשובות. לכן רציתי לשוב ולבדוק אותה פעם נוספת. את הסיפור דלהלן סיפר הגאון רבי חיים שמואלביץ, ואמר בשמו הרב שפטרון. בשנותיו האחרונות, סיפר רב חיים, לא השתתף הרב מצ'בין בישיבות מועצת גדולי התורה. פעם אחת, שנתיים לפני הסתלקותו, עמדה על הפרק שאלה חשובה ביותר, וביקשנו ממנו מיוחד שיבוא לשתף בישיבה. רוצים אנו לשמוע דעתו והכרעתו באותו עניין קשה. אבל הוא התמיד בסירובו. לאחר שהוספנו לה פציר בו, וכבר היה קשה לו לחזור ולומר להם, פנה אלינו ואמר, מה לכם את האמת, למה אינני יכול לבוא? לפני 13 שנה הייתי חולה אנוש. הסיבותי אז את פניי לקיר, כחזקיהו בשעתו, ואמרתי, ריבונו של עולם, תן לי עוד שנות חיים, כי אני רוצה ללמוד את תורתך הקדושה. והשם האזין לשבתי, וחזרתי לאיתני. לכן אני מקדיש את כל זמני לתורה, ורק לתורה. סיים רב חיים, עברו בדיוק שנתיים מאז שמענו זאת מפיו של הרב מצ'בין, עד שנתבקש לישיבה של מעלה. ונתקיים בו בדיוק מה שנאמר אצל חזקיהו בישעיהו למד ח', שמעתי את תפילתך, ראיתי את תמתך, הנני יוסף על ימיך 15 שנה. אז מאז שהוא עשה את מעשה חזקיהו, פנה לקיר ותפלל, הוא זכה בדיוק לשנות חיים של חזקיהו, והדברים נפלאים 15 שנה. במכתב של חתנו הגאון רב אורשם משניירסן, שנתפס בראש הספר הגאון מצ'בין, הוא אומר שכל ימי חיי חיותו עלי אדמות, סלדה נפשו התאורה מכל פרסום, בדרכו בקודש הייתה בעצני הלכת את השם, ובמקום גדולתו שם ענוותנותו, והגאון מופלא בהסתרת מעשיו הטובים, וגם מקצת מנה מקצת ממידותיו התומיות, שמאחריך נראו החוצה, השכיל להלבישם מעטה פשטות כזו, שלא יעורו תשומת לב רואיהם. אם כל פרסמו היה מן הצדיקים הנסתרים, ורק דמות זוהר פניו המהירות והקרומות לא היה בידו להסתיר. נו, סיפרנו סיפורים נפלאים על הגאון מצ'בין, ואני מקווה שגם נזכה בעתיד להמשיך. שלום שלום.